פרשת השבוע הייתה פרשת מטות. תחילתה פרשת נדרים. איש כי ידור נדר או ישבע שבועה לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו. התורה אומרת לנו שכשאדם מוציא מפיו נדר או שבועה, הוא יכול ליצור איסור של תורה. יש הבדל בין נדר לשבועה. כשאדם נשבע, הוא אוסר את המעשה, הוא אוסר את עצמו, אוסר על עצמו לעשות מעשים שהוא נשבע שלא לעשות אותם. וכשאדם נודר נדר, הנדר הוא חל על החפץ שעליו הוא נודר. חל איסור חפצה על המעשה. ואיסור, פירושו של דבר שממש יש חלות של איסור על המעשה. על הדבר שהוא נדר. אם הוא נדר על אכילה שלא יאכל, אז על דבר המאכל חל ממש איסור. ולא רק שחל איסור, חלה גם קדושה. יש מעילה בקונמות. קונמות זה נדרים. יש מעילה בהם. אומנם המשנה למלך דן, איזה קונמות יש מעילה, אם רק קונמות שאדם אוסר על את החפץ שלו על כל ישראל, על כולם, או גם איסור יחיד וכדומה, אבל יש מציאות כזאת שכשאדם נודר נדר, אגם שהוא לא הקדיש את הדבר, אבל עצם הנדר שהוא נדר ואסר את זה על כל ישראל, את חפץ שלו אסר בענה על כל ישראל, חל על זה איסור וקדושה, ומי שנהנה בזה עובר באיסור מעילה. וצריך להבין את הדבר הזה. הוא לא הקדיש. הוא עשה. הוא לא הקדיש. הוא אמר שהדבר הזה יהיה אסור לכל העולם. ולא קבע כאן שום קדושה. רק צד איסור. ומדוע הקדושה, מדוע חלה זה קדושה מסוימת שיש בזה איזה גדר של איסור מעילה? אולי אפשר להבין את זה על פי מה שאמרו חכמים, שכל אדם שנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, מעל. קודם שאדם ברך, אז להשם הארץ ומלואה. אחרי שאדם ברך, השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. כלומר, בעצם כל המציאות כולה היא מקודשת. ומי שמשתמש בעולם הזה, נהנה מן העולם הזה ללא ברכה, הוא מעל. הוא משתמש בדבר של קודש, ללא רשות. הברכה היא נתינת רשות. הברכה היא מין פדיון כזה, ככה מהר"ל מסביר, שכשאדם מברך, הוא פודה כביכול את הקדושה, ועל ידי זה הוא יכול להשתמש וליהנות מן העולם. והפדיון הזה, הוא אומר שזה כיוון שהוא פודה בעצמו, זה גם עם תוספת חומש. הרי מה ביאור הדבר שאדם שנהנה מן העולם הזה בלא ברכה הוא מעל? כל מה שיש בעולם, הרי הוא נברא לכבודו של הקדוש ברוך הוא. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא ברא אלא לכבודו. ואם כן, אם אדם לוקח את הדבר שהוא מיועד לכבוד השם ומשתמש בזה לצורכו, הוא לוקח דבר ששייך, שמיועד, שמגמתו להוסיף כבוד שמי, כי כל מעשה, כל דבר שיש בעולם הוא גילוי הופעת מעשיו של הקדוש ברוך הוא, שהוא כל מה שיש בעולם זה מעשה השם, וממילא כאשר הוא לוקח ומשתמש בזה, הוא משתמש, הוא מועל בתפקיד, של של החפץ בקדושה שיש לו, שכל עניינו זה בעצם להוסיף קידוש השם. אבל אם הוא מברך, אז הוא מוסיף קידוש השם על ידי הברכה. הוא לוקח את הדבר הזה ומברך עליו. אם כן, הוא עושה בעצם את תפקידו של הדבר הזה, שעל ידי החפץ הזה התקדש שמו של הקדוש ברוך הוא, ועכשיו זה לא רק בניסתר, אלא בגלוי. כי השמיים מספרים, כבוד כאל, מעשה ידיו מגיד הרקיע, יום ליום יביע עומר, ולילה ללילה יחווה דעת, אין עומר ואין דברים בלי נשמע קולם. כלומר, השמיים מספרים בלי עומר ודברים. עצם מציאותם מספרת, אבל לא, זה לא בעומר ודברים. וכשאדם מדבר ומוציא את המציאות הזאת, מגלה את המציאות הזאת, על ידי שהוא מספר כבוד מספר את כבוד בריאת השם שהוא ברא שמיים וארץ, הוא מברך על דבר שהוא נהנה ממנו, הוא מגלה את הכבוד שלא היה עם עומר ודברים, הוא מוציא אותו מן הכוח אל הפועל. ואז ממילא הוא לא רק שרשאי להשתמש בזה, בעצם זה עניינו של הדבר שנברא בעולם, שעל ידי זה יתגלה כבוד שמו יתברך. הווה אומר שכל דבר שיש, כל מציאות שיש בעולם, יש בה צד של קדושה. וכשאדם, וכל אדם רשאי להשתמש בכל דבר שיש לו, וכשהוא נודר נדר, והוא אוסר על עצמו את אותו החפץ, הוא משאיר אותו, יישאר כמו שכל עניינו של כל דבר בעולם לגלות את כבוד שמו יתברך, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא ברא אלא לכבודו, אז ממילא הוא נשאר במדרגה את המעלה שלו של קודש, ואם משתמש בזה הוא מועל. כלומר, הנדר מסלק אותו מהיכולת להשתמש ומהיכולת לברך ולהשתמש בדבר הזה, משאירה אותו במדרגה, ומוציאה אולי את הגדר הקדושתי שתמון בו מן הכוח אל הפועל, ומעלה אותו אפילו באיזה מדרגה של גילוי של הופעת הקדושה הקיימת בו מעצם מציאותו. זה קצת מסביר לנו את הכוח של אדם להקדיש. הקדושה קיימת, והוא רק מגלה אותה ומוציא אותה מן הכוח אל הפועל, על ידי הנדר, על ידי הקדושה. ומכאן אנחנו לומדים את כוח הדיבור של האדם. אבל חכמים אומרים לנו שכל הנודר כאילו בנה במה, והמקיימו כאילו קריב עליו קורבן. כלומר, נדר זה לא דבר רצוי. זה לא דבר נכון לעשות. כל הנודר כאילו בנה במה בזמן איסור הבמות. כלומר, אדם בונה במה לעבוד את השם. הוא רוצה עבודה אישית, חוץ מעבודת בית המקדש, חוץ מעבודה המשותפת של כל כלל ישראל, הוא רוצה לעשות במה לעצמו, ועוד להוסיף עבודה אישית. עצמית שלו, עם הכוונות שלו, עם הדקדוקים שלו, עם הייחודיות שלו, הוא רוצה, הוא בונה במה. בונה במה ורוצה להקריב על זה קורבן. והכל לשם שמיים. והתורה אומרת שזה אסור. אסור לבנות לאדם במה לעצמו. כל עבודת השם צריכה להיות עבודה משותפת. ראיתי פעם במערל, זה מובא בטור, היה טור של למקורות, ששם הובאו דברי מערל בסוף, והוא מתייחס לעניין הזה, והוא אומר, ואי בישורון מלך בתאסף ראשי ים יחד שבטי ישראל. עבודת השם צריכה להיות עבודה ביחד. ואסור לאדם להפריש את עצמו מן הכלל, ולעשות לו עוד תוספות של דברי תורה, של הלכות תורה, של איסורי תורה, של דיני תורה, דיני נדרים, ויש לו עוד מצוות. נודר את זה, אוסר עליו חפצה, ואוסר חפצה, וכו' וכו'. זה כמו בנה במה. כל הנודר כאילו בנה במה. והמקיימו כאילו יקריב עליו קורבן ואיסור. לבנות במה זה אסור, ולקיים זה, זה, ולהקריב קורבן בוודאי שזה אסור. זאת אומרת, לימום, עבודת השם צריכה להיות עבודה מיוחדת. בכל זאת, התורה כותבת לנו דיני נדרים. ראשית כל לומר לנו שאם אדם נודר, אז הנדר חל. וכנראה שגם לעתים נדירות. יש מקום, לפעמים, לאדם נדור נדרי מצווה, לאדם שיש לו איזה קושי מיוחד, שהוא צריך עזרה להתחזק באיזה זהירויות מסוימות, שהוא מרגיש שבלי שהוא יסור עליו את הדברים הללו, הוא לא יצליח לעמוד בהם. לפעמים נדים, נדירות, חריגות, יש מקום לזה, כמו נזירות, שבעצם לכתחילה יש בזה דעה, נזיר מצד אחד קדוש, מצד אחד הוא נקרא חוטא. אז יש מקום. אני ראיתי, בימים האחרונים ראיתי איזה דף, פרסמו דף, שיש עניין לנדור בעת שרה. כעת, עת שרה, לדור בעת שרה. יעקב אבינו נדר בעת שרה. עוד מביאים שם איזה מקורות שיש עניין בזה. אני אומר שצריך בזה זהירות מאוד גדולה. מכיוון שמי שנודר בעת שרה לא יכול להתיר את הנדר הזה. כי הוא, מה הוא עושה? הוא אומר, אם ריבונו של עולם כך וכך יעזור לנו, אז אני מתחייב לעשות כך וכך. היה אלוקים ממדי, שבתי בשלום את בית אבי, והיה אבן הזאת, כן? הוא, יעקב מתחייב. מתחייב, אי אפשר להתיר את זה. כי הקדוש ברוך הוא עזר לך על החשבון, ועכשיו אתה כבר מחויב. אתה לא יכול להתיר נדר אחרי שכבר קיבלת תמורה, תמורת הנדר שנדרת. על כן, צריך זהירות גדולה מאוד, לא להתחייב, התחייבויות עתידיות, אלא אם כן באמת אדם יודע שהוא יעמוד בזה ולא ייקשל, כי להתיר נדרים אחרי כן אין התרת נדרים של מי שנודר בעת שרה. אבל יש מקום, כמו שאמרתי, בעיתים חריגות, יש מקום לנדרים. והנדרים הם תופסים, הם חלים. אבל בדרך כלל, הסדר הוא של עבודת השם, שדייך במה שעשה תורה, בעניינים רוחניים, אדם תמיד יכול יותר להעמיק בעבודת השם, יותר להתרומם, יותר לכוון כוונות, זה לכל אחד ואחד, לפי כוחו ולפי היכולתו הפנים רוחנית, ובזה כל אחד ואחד, כל כוונה של כל אחד ואחד היא שונה מאחרים. אבל המסגרת של סדרי קיום תורה ומצוות היא צריכה להיות אחת. הידיעה שכל עבודת השם מעניינה שכולנו נעבוד אותו ביחד. ריבונו של עולם מצווה את כלל ישראל לעבוד. מתוך שכלל ישראל עובד, כל יחיד ויחיד עבודתו היא כחלק מכל עבודת הכלל, ולא להיפרט, ולא לעשות במות נפרדות, לא לדור נדרים ומצוות מיוחדות, שאדם מייחד את עצמו במצוות מיוחדות. כפי שאנחנו רואים מהיכולת של אדם לנדור, לומדים אנחנו את כוח הדיבור של האדם. שהאדם על ידי שהוא מדבר יכול ליצור איסורים, יכול לחול, על ידי דבריו יכולה לחול קדושה, קדושה ממשית על חפץ. והרב באורות הקודש, בחלק ג' בדרך הקודש, יש כמה וכמה עניינים שבהם הרב מברר את עניינו של הדיבור. ואני בחרתי נקודה שתיים מתוך הדברים של הרב. כל מה שאומר הרב כך, כל מה שהתברר יותר לאדם שהתורה ורוחניותה העליונה היא סיבתה העליונה וכלי אומנותה של ההוויה כולה, בכל רוחב מושגה של מילה זו, של כל הגשמיות וכל הרוחניות שבעולמים. כלומר, כשהתברר לאדם שהתורה היא סיבת העולם, הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם, היא כלי האומנות של ההוויה כולה, בכל רוחב מושגה של מילה זו, כלומר, כל המשמעות העמוקה, שאכן התורה היא מקור המציאות, היא סיבת המציאות, של כל הגשמיות וכל הרוחניות שבעולמים. אז התעלה הרעיון עד כדי להבין ולחוש שכל מחשבת קודש וכל דיבור קדוש הוא נהדר ואמיץ בחילו הרבה יותר מכל המציאות כולה. כלומר, כל דיבור שאדם מדבר, דיבור קדוש. כל מחשבת קודש, הרב אפילו מעלה את זה למחשבה או טרם הדיבור. כל דיבור קדוש הוא נהדר ואמיץ בחילו הרבה יותר מכל המציאות כולה. ולא יוכל לעכב את גודל הסיגוב והשלטון של דיבורי התורה והתפילה ומחשבותיהם, לא כל ציור של עולם המוחשי, גבוליו והכרחיו, לא התעניות הטבע ומהלכיו, ולא כל רעיון הגיוני מוגבל ומתואר על פי דרכי השכל והחיפוש שבמחשבות לבב אנוש. כלומר, הדיבור הקדוש יותר חזק מכל המציאות, מכל המציאות הגשמית, מכל הטבע, מכל דרכי השכל והחיפוש שבמחשבות של לבב אנוש. למה? כי אור הקודש הנעלה מכולם מושלו על כולם, מנהיגם ומכריעם, ומאיר את הכל באורו. פתח דבריך יאיר. כלומר, דיבור של קדושה יותר חזק מכל המציאות, שולט על כל המציאות, קובע את כל המציאות, כאשר אכן אדם מודע בכל עומק ההבנה שאכן דיבור של האדם, דיבור קדוש של האדם, הוא יותר חזק מכל המציאות, ואז זה גם פועל בפועל, אז זה מתגלה בפועל. וממשיך הרב, ממרום המציאות העליונה בא הדיבור לפיו של אדם. כלומר, הדיבור זה כבר זה אחרי תהליך של השתלשלות ארוכה, ממחשבות פנימיות, מתוכן רוחני פנימי, עד שהדבר הזה, עד שמתגלגלות המחשבות והאירורים והדברים מתפתחים ומשתלשלים ומתגלים ויוצאים אל הפועל בדיבור. ממרום המציאות העליונה בא הדיבור לפיו של אדם. אנחנו מדברים עכשיו על דיבור קדוש. ואין לשער כמה גדולות הן העלילות המעשיות הרוחניות שפועל הדיבור מאז הינתקו ממקור אורו עד שבא לכלל ביטוי. כלומר, עוד לפני שאדם מדבר, יש תהליך ארוך פנימי, שהוא משתלשל והולך עד שהדבר הזה בא לידי ביטוי בדיבורו של אדם, ואז כבר הוא פועל פעולות גדולות ועצומות. ואין לשער כמה גדולות הן העלילות המעשיות והרוחניות שפועל הדיבור מאז הינתקו ממקור אורו עד שבא לכלל ביטוי. ומהלך עצום זה עושה הדיבור בהתבטאו. וכשאדם מבטא את הדיבור והדיבור הזה יוצא ממנו וכאילו חוזר בחזרה למקורו, וכשהוא מקושר למחשבה האלוקית בתורה ובתפילה, אין לאורו וזוהר עושרו קץ ותכלית. הוא ממש בורא עולמים מלאים חיים מלאים כוח וחיים, אומץ ואושר רב. והצדיק בעל המדע המשיג את ערכו של הדיבור, כרום השגתו כך גם תהיה פעולתו, ותגזור אומר ויקם לך ועד רכך נגעו. זה מה שחכם הפסוק הזה, מזה למדו חכמים, זה כפשוטו, אדם גוזר, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. כלומר, אם אדם יגיע למדרגה של הכרה עמוקה של כוח הדיבור, יכיר את השתלשלותו של הדיבור מהמחשבה הפנימית, מעומק הנשמה הפנימית, שכל דיבור קדוש, איך הוא משתלשל והוא יורד והוא מתגלה בפועל, ידי שאדם מוציא את הדיבור מן הכוח אל הפועל. הוא מחבר, כוח הדיבור הזה, הוא בעצם מחבר את הרוחניות עם הגשמיות. שהקימת שפתיים זה מעשה. כאן יש החיבור, שזה עניינו של האדם, כוח הדיבור שבו. ואדם יכיר את הערך של כוח הדיבור, של דיבור של דברי תורה, של דיבור של קדושה, אז כוח הדיבור הזה הוא אכן כוח פועל. הוא כוח שיוצר מציאות בעולם. אמרנו, דיברנו על צר קדושה של נדר, יוצר מציאות, קובע עם את המציאות. תגזור עומר ויקם לך, ועל דרכך נגע אור. הרב חוזר על זה, מבאר את הדברים עוד ועוד. ושוב, מתחילה צריכים לצייר יפה יפה את הערך של הדיבור, את כוחו ופעולתו, את שורשיו הגדולים בכל המציאות, בכל מדרגותיה, ואת עניקת שפעתו עד שבא לכלל דיבור מבוטא. ממוזג ממחשבה ונשמה פנימית, הצילות תשוקת קודש העליון הוא מעשה בפועל של הקימת שפתיים. וכולי. הוא ממשיך אחר כך. וכל מה שיתברר יותר הציור הזה, כל מה שיתברר יותר בביור מדעי, מוסרי ואמוני, כן יתעלה הדיבור ויתקדש. וכן יהיה ייחוסו אל האדם. וכן יהיה ייחוסו של האדם אליו, בתכונה של רוממות קדושה, ואור החיים העליונים הממלאים כל עולמי עד יוזרח בו, וכה תגדל פעולתו וירבה זיבורו, ותגזור עומר ויקם לך, ואל דרכך נגע אור. אדם יודע את כוח הדיבור, ולא רק יודע ומכיר. כשאדם יודע ומכיר את כוח הדיבור, הוא כבר נמצא במצב כזה שהוא שולט על הדיבור שלו, ולא מוציא אף דיבור אחד לבטלה, ואין אצלו דברים בתהילים וקשר לשון. כלומר, הדיבור שקול, כל מילה היא בסלע. וכשאדם שולט בדיבורו ויודע את הערך של דיבורו, אכן ככל שהוא יודע יותר ויותר את הערך של דיבורו, כך דיבורו יותר ויותר פועל. וכמה זה חשוב לנו בתקופה הזאת, שתפילתנו תהיה נשמעת, ושתורתנו גם כן תפעל, כמו שהרב אומר, שלא רק על ידי התפילה ועל ידי הבקשות, אז נפעלת המציאות ועל פי תוכן הבקשות, אלא עצם אמירת דברי תורה, עצם הוצאת דברי תורה מן הכוח אל הפועל, זה פועל על המציאות ומשנה את המציאות. ויש להם כוח של שליטה על כל המציאות. כשאדם באמת מקושר בעומק פנימיותו אל הקודש. אנחנו נמצאים בתוך שלושת השבועות, בימי בין המצרים. ואנחנו מצאים היום פה בכפר דרום, גם כן מתוך המציאות של המיצר המיוחד של כאן, של הגזרה, שתתבטל בעזרת השם. ואנחנו צריכים לזכור שכל הקשיים והצרות שמתרחשות הם כולם המשך לחורבן בית המקדש. משחרב בית המקדש, כל השפע, כל החיבור שלנו אל ריבונו של עולם, הוא נצטמצם, נצטמק. חומות של ברזל חוצצות בינינו לבין ריבונו של עולם. ואומנם החומות האלה בתקופתנו קצת הצטמצמו. בהתחלה היו כמה וכמה חומות. הייתה חומה סביב ארץ ישראל, חוץ מהחומה שסביב ירושלים, חוץ מהחומה שסביב הר הבית. לא היה אפשר לבוא לארץ ישראל. חומה של ברזל במציאות, והיא בעצם מגלה את החומה הפנימית, את המציאות הפנימית של הנתק שהיה בינינו ובין ריבונו של עולם. חומה אחת נפלה. השערים נפתחו. אנחנו פה נכנסנו לארץ ישראל. והדברים כבר יותר נשמעים. תפילותינו בוודאי יותר פועלות. אחר כך באה מלחמת ששת הימים, נפרצה עוד חומה שהייתה מקודם בינינו לבין העיר העתיקה, לבין ירושלים, החלק של ירושלים הקדושה. נפרצה החומה הזאת. ואנחנו הגענו, ברוך השם, עד הכותל המערבי. אמנם כל הר הבית בידינו, אבל אין לנו את היכולת עוד להיכנס בפשטות למקום הקודש, מילה לתומה. וכמובן הדברים הם, התומה היא מבטא את המציאות של הריחוק שלנו מהיכולת להתקדש, להתאר באופן פנימי רוחני, וממילא אחר כך זה יתגלה גם באופן מעשי של תארה בפועל. אבל נתמעטו החומות, ואנחנו עומדים כעת, ברוך השם, זכינו, אנחנו זוכים כבר לפקוט על יד הכותל המערבי. היו דורות שגם את זה לא זכו, ואנחנו כן זוכים. אבל ככל שאנחנו מתקרבים יותר אל בית המקדש, יותר אנחנו חשים, צריכים לחוש יותר בפועל את החיסרון, את הנוראות הזאת. אתמול, יום שישי בבוקר, הייתי על יד הכותל המערבי, מגיעים בתפילה לירושלים עירך ברחמים תשוב, ותשכון בתוכה כאשר דיברת, וחושבים שהמחורי הכותל ולהיו שם זרים מהלכים שם, יותר גרוע משואלים שלחו שם. וחשבתי בליבי, אנחנו הולכים עכשיו להתפלל על היישובים שלא יחרבו בתם של ישראל. הרבה פעמים אנשים באים לכותל ומתפללים שיהיה להם דירה, שקדוש ברוך הוא יסדר להם דירה, ויש להם קשיים, ומה איתו? אתה מתפלל, הוא בעצמו אין לו בית, ביתו חרב. וכל החורבנות הם נובעים מזה. אם בית השם חרב, אם אין בית המקדש, אז כל מה שיש, זה הכל, זה לא מציאות של בניין. חסרה השראת השכינה בישראל. חסר כל המציאות של החיים האמיתיים. ועל זה אנחנו צריכים לבקש ולהתחנן, להתפלל לריבונו של עולם בימים האלה. על בניין הבית, על הגאולה השלימה, שכבודו של ריבונו של עולם מתגלה. שלא יתחלל שמו בכך שהבית חרב. ומתוך התפילה כמובן, ביחד עם התפילה, כמובן אנחנו מתפללים על כל מהלכי הגאולה. והקושי הזה שאנחנו עכשיו נמצאים פה, פה בכפר דרום, פה בכל יישובי חבל עזה, בצפון השומרון, הוא מעורר אותנו עוד יותר להתעמק בבקשות ובהכרת החיסרון של חורבן הבית, וחיסרון של אנחנו עוד כמה חסר לנו בדרך לגאולתנו השלמה. ואכן את הימים הללו אנחנו צריכים להקדיש למאמצים מיוחדים, להרבות אור, להרבות תורה של תורה, להרבות חסדים, להרבות אהבת בין אדם לחברו, להתבונן נכון. אנחנו נמצאים כעת במאבק פנימי בתוכנו, בינינו לבין מהלכי הממשלה וכל המערכת הצבאית, ולדעת לשמור על הפרופורציות הנכונות, לא להתעסק באנשים, לדבר על אנחנו מתנגדים לדרך, לעניין, ופחות עם אנשים. נושא הדברים הללו, חלקם בטעות, חלקם משובשים, בוודאי המערכות, מערכת הצבאית, בוודאי שהיא עם שיקולים מורכבים כל כך, ואני חושב שעיקר תפילותינו ובקשתנו לא צריכה להיות נגד אנשים מסוימים, אלא נגד אלא שהקדוש ברוך הוא יגלנו, שיוציא אותנו מצרותינו, שיהפוך את הגזרה לטובה. כמה פעמים בזוהר כתוב, לא לדבר על האדם, לדבר על המעשה. המעשה הוא רע. המעשה הוא רע מאוד. לפני התפילה ניגש אליי אדם אחד שהוא קצין במשטרה. הוא אמר לי שהיה אצלו אורח אלוף בצהל ביום שישי, והיו כאן אנשים שרצו לחבל ברכב שלו. אני אמרתי, זה לא מהתלמידים שלנו. כי הרכב שלו זה רכב צבאי, זה רכב שלנו. מדוע לחבל ברכב של עצמנו? מה זה, זה, זה... צהל זה לא שייך להם. צהל זה שייך לנו יותר מאשר, מאשר לאחרים. אנחנו יודעים יותר את ערכו של צהל מכל מישהו אחר. ועל כן אני לא חושב שזאת הדרכים שאנחנו נוקטים בהם. יש אנשים מתלבטים, אני שמעתי, הייתי במשך השבוע, התלבטויות אם נותר לחבל ברכוש של צהל, אם זה בית המאבק, כדי לעצור את את הגזרה הזאת, שיכול להיות שגם משתמשות בהוצאת כלי הרכב משימוש, מותר או אסור, אני לא נכנס בזה עכשיו, יש לנו עוד שבועיים, בטל הגזרה לפניכם, בעזרת השם. אבל... אבל סתם, מפני שכועסים על פלוני, מפני שהוא התבטא ביטויים כאלה או אחרים, אני לא חושב שזה מן הנכון לפגוע ברכוש, וגם אני חושב שלא מן הנכון לדבר על אנשים. צריך לצמצם את זה. לדבר יותר על הדברים, על המעשים, המעשים הרעים. זה מותר, כי הדברים הם רעים ומקולקלים, ועל אנשים למעט בדבר, כי הם תינוקות שנשבו וחלק מבוללים, ודיברנו על זה שהקדוש ברוך הוא לא אוהב שהם מדברים על בניו דברים רעים, אם זה לא לתועלת. אם אנחנו יכולים להועיל על ידי זה, אולי זה משהו אחר, אבל אם אנחנו מדברים בינינו ובין עצמנו, מה זה מועיל, מה זה נותן? עם כל הצער והגמת נפש שאנחנו נמצאים עכשיו, בימי בין המצרים הללו הכפולים, אנחנו מלאי ביטחון ומלאי אמונה, שריבונו שלם בדור שלנו מוביל אותנו בדרך גאולתנו. ודרך הגאולה יש בה מעצורים, יש קשיים, ולפעמים דברים שנראים כעיכובים או כהשגה לאחור. אבל זה חלק מדרכי הגאולה, כך עניינה של הגאולה. עכשיו, בזמן האחרון, כל כך במאורעות מעציבים, אנחנו פוגשים, מתחילים משם מראשי המערכת, כל מיני עיוותים שאנחנו, לא היו כדברים האלה. לא היה הנהגה כזאת אף פעם של של ראש ממשלה, של ממשלה שככה מנהלת את הדברים בצורה כל כך לא ישרה, כל כך לא הגונה. הדברים מתפשטים ל בכל מיני שכבות של אנשים, שעד הנוער שכל יום בעיתונים פגיעות עם סכינים ואפילו רציחות וכדומה, ונראה כאילו כל כך הרבה דברים לא טובים פתאום יוצאים החוצה ומתגלים, כאילו שבר מההתחלה ועד הסוף. אני חושב שאם אנחנו צריכים להגדיר את המציאות של הזאת, נראה לי שזה כמו יום כביסה. עושים את כל הלכלוך, את כל הבגדים המלוכלכים, עושים הרמות הרמות, הבגדים הלבנים לחוד, הבגדים צועים לחוד, מה שצר לשפשף מוצאים. מי שיכנס לבית באותו היום ויראה את הרמות הלכלוך האלה על מכל הצדדים, הוא יגיד, איזה בית? הכל כאן מקולקל, הכל כאן מלוכלך. זה דווקא יום שמנקים בו. אבל מי שנכנס מבחוץ, נראה לו שהכל היום ונורא. כשמוציאים את הלכלוך החוצה, הוא מתחיל, זה מתחילת הטיפול של התיקון. ככה זה בבגדים. וככה זה גם בפצעים שיש לאדם. יש איזה פצע מוגלתי, שהוא עוד לא נפתח. הוא לא נראה. זה לא נראה כל כך חמור. כאשר הוא מגיע למצב כזה שהוא מתגלה, המוגלה יוצאת החוצה, זה נראה הכי לא טוב, לא נראה טוב, וגם לפעמים על הכי כואב, זה נראה, ומי שרואה את זה מבחוץ, מקודם היה משהו בלוע, נפנקמוס, אבל לא ראו שום דבר, עכשיו פתאום רואים, אם יש הרבה פצעים, אז בוודאי, הדברים הם נראים מאוד מאוד מצב לא סימפטי, לא טוב, אבל באמת, זה השלב של הריפוי. כשהמוגלה מתחילה לצאת, הגוף מתרפא, הגוף דוחה אותה מתוכו, מפני שבתוכו מתחזקים הכוחות הבריאים יותר, והגוף עודף החוצה את כל הקלקולים, את כל הזוהמה שיש בתוכו, הוא מוציא החוצה. והרואים, כשהם רואים שיוצא החוצה, הם נבלים. מקודם לא ידעו שיש בפנים מה שיש בפנים, עכשיו שרואים שיוצא, הם חושבים, עכשיו מתחילים קלקולים, מתחילים להיות דברים רעים. לא, עכשיו מתחיל הריפוי. זה שלבי הריפוי. כשיוצאים הדברים השלילים החוצה, הם פירושו של דבר שהבריאות הפנימית היא דוחה את הקלקולים, והם מתגלים לעיני כל. ודבר שלא גלוי אי אפשר לטפל בו, ואי אפשר להבריא אותו. ואנחנו, כנראה ריבונו של עולם עכשיו עושה לנו יום או תקופה, כן, של הוצאת הזוהמה והקלקולים והעיוותים החוצה. זה שלב של ריפוי. שלב של הכוחות הפנימיים דוחים החוצה ורוצים להיפטר ולהשתחרר מכל מה שהיה כנוס בפנים, עמוק, לפני ולפנים, והיה נסתר, לא היה יכול להיות לא מטופל, וגרם הזקים נוראים, רק לא היה למרית העין. כך נראה לי שצריך להסביר את המציאות שאנחנו נמצאים מעכשיו. בעין הרגילה, החיצונית, המציאות נראית מאוד מאוד מציבה. מאוד מאוד, הרבה יותר מדי תיקונים צריך לעשות. אני רוצה לדבר בלשון חיובית. אבל צריכים לראות את הצד השני, הצד הנכון, זו תקופה של הבראה. זה בעצם מה שאמרו לנו חכמינו זיכרונם לברכה במעשה בפרק חלק, שבעקבית עד המשיכה התגלו כל מיני דברים שליליים, וחוץ פייזגה, ואפילו בבית הוועד יהיו דברים לא טובים. בכל המקומות, קלקולים, גם לפני ולפנים, גם בתוך ציבורים שלנו, גם לפעמים בין בעולם הפנימי התורני לפעמים, הכל צריך לצאת כדי שלהיטהר, כדי להתקן, כדי להתברר. אם אנחנו נראה את זה בעין כזאת, אנחנו מלאי תקווה, מלאי ביטחון, ואנחנו גם צריכים להיות שותפים להתארות הזאת, להתנקות הזאת. כשאדם רואה אצל מישהו קלקולים, הדבר הראשון שצריך לעשות זה לא להגיד מה הוא צריך לתקן, אלא לחשוב מה בעצם, אולי אני ראיתי דברים, מה אצלי אני יכול לשפר? איך אני יכול להיות יותר טוב ממה שאני הייתי? אולי משהו מה שאני רואה אצל אחרים, אולי משהו מזה, לא חס וחלילה כמו שאני רואה אצל אחרים, אבל אולי משהו מזערי מזה יש בי שאני יכול לתקן. כי אין אדם רואה אלא מרורי ליבו. וכל הפוסל במומו פוסל, והרבה פעמים שאדם, מה שאדם רואה אצל אחרים, זה לא טוב. אני זוכר שהייתי, אני לא מספר על הימים האלה, אבל כשהייתי רם בישיבת מרכז הרב, לפעמים בא, היה בא בחור ואומר, בזמן האחרון לא לומדים בישיבה. אני הבנתי שהבחור הזה צריך חיזוק. הוא אומר, הרבה מסתובבים בפרוזדורים, המון בחדרים, ואז אני הייתי מדבר איתו, באמת איך לתקן את זה, כאילו על המצב, אבל בעצם, מאיפה הוא יודע שמתבטלים? מי שנמצא בבית המדרש לא יודע שבחדרים נמצאים אנשים. לא מסתובב בפרוזדורים, לא יודע מזה. מי שנחלש קצת, וקצת יוצא לחדר, וזה, הוא רואה גם עוד כמה שמה, אז הוא רואה את האחרים. אדם לא מסתכל בריא, מסתכל הוא רואה אנשים. בעצם, מפני שהוא בחולשה, צריך חיזוק. אנחנו רואים דברים לא טובים אצל אחרים, מיד אנחנו צריכים לבדוק מה אנחנו יכולים לתקן בעצמנו. לא רק תמיד לחפש את החיסונות אצל אחרים, ולא בכלל לחפש את החיסונות אצל אחרים. וזה התיקון שאנחנו יכולים לעשות בראש ובראשונה. עד שאנחנו הולכים החוצה, אנחנו מתקנים בתוכנו. כשאנחנו מתקנים את עצמנו, זה משפיע על אחרים. כי כל ישראל עריבים זה לזה, וכל אחד שהוא מתקדם, זה זורם החוצה. זה משפיע החוצה. וזו תקופה שיש הרבה עבודה של תיקון. כביסה גדולה. יש הרבה מה לתקן. והתיקון צריך להיות בתוכנו. אם אנחנו בימים האלה נקדיש את עצמנו לתיקונים רוחניים, התנהגותיים, במחשבות, בדיבורים, במעשים, בינינו ובין עצמנו, בינינו לבין הסביבה שלנו, אז אנחנו עושים את התפקיד הטוב והנכון, ובעזרת השם מבין המצרים, הקדוש ברוך הוא יוציא אותנו למרחב יה, ונזכה במהרה לגאולה שלמה, שיבוא משיח בן דוד ויבנה בית המקדש במהרה בימינו, מילא כל הדברים האחרים יתוקנו וישתפרו, תחזור הנבואה ותתגלה התורה ולא תשכח ותתקע, כמו שחז"ל מספרי לנו שהיה בזמן שניתנה תורה בישראל בזמן, במעמד הר סיני, נזכור את התורה, נתמלא בתורה, ובעזרת השם יתקדש שמו יתברך בעולם.